שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו היום בימים של לקראת ראש חודש כסלו, שבת מברכין חודש כסלו, ועוסקים בנושאים שקשורים לאבותינו הקדושים, היסודות של עם ישראל, וכידוע הספר הזה שנקרא ספר בראשית, הוא נקרא ספר יצירה, כך קורא לו רבינו הרמב"ן בהקדמתו לחומש, הרמב"ן הקדוש בהקדמתו לפירושו על התורה. ספר בראשית נקרא ספר יצירה. מדוע? משום שמעשי האבות יצירה לזרעם. כל מה שהאבות עשו זה יצירה. זה שורש שמצמיח פירות, והפירות דומות לשורשם. יש לנו את הזכות של האבות, עלינו להיות מודעים לתכונות של האבות, משום שהתכונות האלה הם חלק מאיתנו, ביותנו זרע האבות הקדושים. אנחנו זכינו להיות זרע אברהם, יצחק ויעקב, וביותנו זרע אברהם, יצחק ויעקב, יש בנו את הגנים הללו, גנים מולדים שמאפשרים לנו לפתח אותם, ללבות אותם, להגדיל אותם. לכן חשוב מאוד שנלמד את התכונות של האבות הקדושים, כדי שנבין איזה כוחות גלומים בנו, איזה כוחות גנוזים בתוכנו, ונבין את האתגר שלנו בחיים, את מה לפתח. זה נקרא יצירה לזרעם. האבות הן הן היסוד לכוחם של הבנים. לכן אנחנו חייבים להבין, וזה תחילתה של התורה, לפני ההוראות המעשיות של המצוות שמתחילות בחודש הזה לכם ראש חודשים, פרשת בו, כפי שאומר רש"י בתחילת התורה, שהמצוות מתחילות מפרשת בו. אבל מדוע פתחו את התורה לא בחומש שמות בפרשת בו, אלא בבראשית ברא אלוקים? אז רש"י מסביר את הטעם שלו, אבל רבנו ניסים גאון כותב בהקדמתו לש"ס שהסיבה היא משום שהבורא רצה ללמד אותנו איך להיות צלם אלוקים, להיות בעלי מידות נכונות, לדעת את השלילה של המידות הרעות, כגון אנשי סדום, רעים וחטאים להשם מאוד, ומצד שני האבות הקדושים, והמידות הללו הם הבסיס שעליו ניתן לבנות את אישיותנו כיהודים, כבני תורה, בהמשכה של התורה על כל מצוותיה, חוקותיה וכל הליכותיה. אבל ההקדמה היא הבסיס, כפי שרבנו חיים ויטל כותב בספרו עץ החיים, שהעניין הזה של האופי, המידות, הוא הקלף שעליו כתובים כל דברי התורה. כל העניינים של תפילין וציצית וברכת המזון וכיבוד הורים וכשרות וטהרה, כל זה עומד על בסיס שנקרא אנושיות, בסיס שנקרא מידות טובות, צלם אלוקים, אבל לא מה שנקרא מידות באומות העולם שבדו מליבם, כמו שכותב רבינו עובדיה מברטנורה בפתיחתו לפרקי אבות, למסכת אבות, אלא הבורא לימד אותנו את המידות הטובות, איך להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, ולא מתלמידיו של בלעם הרשע. היום רצינו לעמוד על תכונה שיש לתת עליה את הדעת, שאולי לא תמיד מוארים הזרקורים כלפי אותה תכונה אצל אברהם אבינו, והיא התכונה המרכזית במידת החסד של אברהם. אברהם אבינו עמוד החסד, יעקב אבינו עמוד התורה, ובתווך יצחק אבינו עמוד הדין, היראה, הגבורה. הבסיס לתורה של יעקב זה החסד לאברהם. זה גם כן רמז לאותו עניין של רבנו חיים ויטל. כדי להעמיד את יעקב אבינו, שדמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד שנקרא הבכיר שבאבות, צריך את ההקדמה של אברהם אבינו, עמוד החסד. בתוך עמוד החסד יש מרכיבים שיש לתת את הדעת אליהם, ואחד המרכיבים שרציתי לעמוד עליו זה הנושא שנקרא, מעבר להכנסת אורחים שקראנו השבת מידותיו של אברהם אבינו, הנושא של הכבוד של הזולת, כוח השתיקה של אברהם. אנחנו מצאנו ששרה אמנו אומרת ליעקב דברים חריפים, דוגמה, היא גערה ואמרה חמסי עליך, פשוט חמסי עליך, פירושו אתה לא פחות ולא יותר חמסן, חמסן. ורשי תורח להסביר מה היא התכוונה בזה שהיא אמרה לו שהוא חמסן, מה הוא חמס ממנה. אז לפי פירוש אחד ברשי, הוא חמס ממנה את הזכות שיש לה בכך שהוא צריך להתפלל על מצוקותיה, להתפלל על מצבה העגום, נגיד מבחינת עקרות. היא טוענת, למה אתה לא מתפלל עליי? אני גם עקרה. למה אתה מתפלל כאילו רק על עצמך, שאברהם אבינו ביקש מהבורא יתברך, הנה בן ביתי הורש אותי והוא דמשק אליעזר, אני הולך ערירי, מה יהיה איתי, אני כבר זקן, למה אתה לא מתפלל עליי? אז מה הוא חמאס פה? הוא חמאס, כנראה שיש, היא טוענת שיש לה זכות שבעלה יתפלל עליה, יבקש בעבורה, והוא כביכול מנע ממנה את הזכות הזו. האם לאברהם לא הייתה תשובה לשאלה הזו? הייתה לו תשובה, אבל הוא העדיף לשתוק. כוח השתיקה. מה התשובה? לא נפרט כאן בהרחבה, רק נאמר בכותרת את מה שכותב הרב מבריסק בחידושי שיעורי חומש שמסר בירושלים, שאין שייך תפילה על מצבה של שרה, הועיל ושרה כדי ללדת הייתה צריכה שינוי טבע מוחלט. הועיל ושרה הייתה נטולת בית ולד, כמו שנאמר בכתוב, ותהי שרה היא עקרה, אין לה ולד, וחזל דורשים, אין לה בית ולד. כדי שהיא תלד, צריך פשוט לברוא אותה מחדש. על נושא כזה, כמו לברוא מחדש, צריך כוח אחר, לא תפילה. תפילה שייכת על דברים שיש להם איזשהו מבוא כלשהו בדרכי הטבע. כגון, האב טיפוס לתפילה זה גשמים. גשמים זה דבר שיש לו מהלך בדרכי הטבע, רק כמובן אין קשר בין התפילה שלי לכאורה, באופן טבעי, לגשם, אלא שהבורא אמר, יש כוח בבריאה ששמו תפילה, אתה תתפלל, ואז יש אפשרות להוריד את הגשם, ולכן הבורא מספר לנו שעד שהאדם הראשון לא בא ולא התפלל וראה בטובתם של גשמים והרגיש את החיסרון שהם אינם והתפלל עליהם, לא ירדו גשמים. לכן נאמר שם, ואדם עין, אין מטר, אין גשם, משום שאדם עין עדיין לא נהיה, עוד לא נברא אדם, ולכן אין כאן את האפשרות להוריד. תפילה היא המפתח. וכן רפואות שיש להם מבוא, אפילו מבוא קטן, אבל מבוא כלשהו בדרכי הטבע, על זה שייך תפילה. אבל נגיד, אתה לא תמצא בשום מקום תפילה על תחיית המתים. תחיית המתים זה ברכה מספר 2 בברכת העמידה, בתפילת העמידה, שהברכה הזו היא ברכה שהיא נאמרת בתורת שבח לבורא. אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה, רב להושיע. מלך מימית ומחיי ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים. אבל אנחנו לא מבקשים תחיה בבקשה מתים, אנחנו מבקשים משיח, זה לא שינוי טבע. ויצמח פורקני וקרב קץ משיחי, את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח, וקרנות הרום בישועתך, ירושלים ירחה ברחמים תשוב. אלה הן בקשות, הועיל ויש להן מבוא בדרכי הטבע, אבל לבקש על תחיית מתים אין מצב. הועיל, אומר הרב מבריסק, ואין תפילות על שינוי טבע. ולכן אברהם אבינו לא התפלל על שרה, את הכוח הזה הוא לא הפעיל, הוא הפעיל כוחות אחרים, אבל לא את זה. תפילה הוא היה יכול להפעיל ביחס לעצמו, הועיל וגם זקן, יש לו בדרכי הטבע שייכות להיות אבא. זה לא שינוי טבע שזקן יוליד, לא צריך בשביל זה נס גלוי, אבל ששרה תלד ביותה נטולת בית ולד, זה דבר שזקוק לנס גמור, ולכן על זה הוא לא התפלל. את הדבר הזה יכל, או יכול היה אברהם אבינו לענות לשרה, אז למה הוא לא ענה? כבוד. שתיקה. הוא קיבל את הדברים, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, לא מגיב ושותק. מלמד אותנו את אומנות השתיקה. המילים האלה, חמסי עליך, הם מילים שמסתיימות ללא תגובה של אברהם. גם היעדר התגובה היא בשבילנו שיעור בחינוך למידות טובות. למה שאנחנו מבקשים יום יום, שלוש פעמים ביום, בסוף תפילת העמידה, בסוף תפילת ה-18, אלוקיי, נצור לשוני מרע, וספתותיי או שפתיי מדבר מרמה, ולמקל אליי, נפשי תידום, תן לי את הכוח שאני אוכל לידום, וידום אהרון. אני רוצה להיות דומם, תעשה אותי כאבן דוממת, שאני אוכל להתגבר ולא להגיב, להיות בולמת פיו בשעת מריבה. העולם עומד על מי שבולמת פיו בשעת מריבה, שנאמר, כפי שאנחנו מכירים את אותו קטע בתפילות הימים הנוראים, תולה ארץ על בלימה, הבורא תולה את העולם על מי שהוא בלימה, לא מגיב אפילו מה לא. זה דבר שהוא מתורת החסד של אברהם אבינו, תורת המידות של הענווה, הנדיבות לב, שותק, לא מגיב. כנ"ל כשהשרה אמרה, ישפוט השם בני וביניך, גם זה היה משהו שהיה בין אברהם לשרה, כנ"ל בזמן שהיא דרשה לגרש את ישמעאל, ואברהם היה לו קשה עם זה, אבל קיבל את הדברים בצורה מלאה. כמובן, ויראה הדבר בעיני אברהם מאוד על הודות בנו, אבל הוא עשה את זה בצורה מושלמת, כפי שמדגיש רבי אברהם בן עזרא בפירושו על התורה, ועשה בדיוק באופן של גירוש. נאמר לו גרש ולא שלח את האמה הזאת ואת בנה, אלא גרש את האמה הזאת ואת בנה. אז הוא נתן מים בצמצום, לחם בצמצום, לא חמאה וחלב, לא בן בקר רך וטוב. עשה כדרך המגרשים, קיבל הוראה מהבורא, שמע בקולה, ושתק וביצע את הדברים. כלומר, הכוח לשתוק ולהשקיט אש. אנחנו רוצים להתמקד על עוד פרט, עוד ביטוי לכוח הזה שנקרא כבוד הבריות. הנושא של הכנסת האורחים של אברהם אבינו שקראנו השבת, הוא נכתב כמובן כדי שאנחנו נלמד לדורות לא רק הכנסת אורחים, איך מתייחסים לאדם זר, אפילו לאדם ירוד, לאדם פחות. הם נדמו אותם מלאכים כערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם, ואיזה כבוד, איזה יחס. ובואו נבדוק, יש איזה מוטיב מסוים שחוזר על עצמו כמה פעמים ויפנה את תשומת הלב לכך הגאון רבי משה לייב שחור בספרו אבני שועם על התורה, זכר צדיק לברכה. המוטיב הזה של המהירות, וימהר אברהם האוהלה, מהרו שלוש שיאים כמחסולת, לא שיבה שיא עוגות, ואל הבקר רץ אברהם. כל אות בתורה נדרשת לנצח נצחים בתילי תילים של הלכות, ולא רק אות, אלא קוצו של יוד. רבי עקיבא גילה בזה תילי תילים של הלכות, והבורא קשר כתרים לאותיות, כיוון שהוא ידע שיש פה מי שיקלוט את הרמזים של הבורא. כך אמר בורא העולם למשה רבנו שעלה לשמיים וראה את הבורא שהוא קושר כתרים לאותיות, ואמר לו, למי זה? עונה הגמרא שבורא העולם אמר למשה רבנו, אתה יודע למי זה? עתיד לבוא רבי עקיבא, והוא עתיד לדרוש תילי תילים של הנחות על קוצו של יהוד. הוא עתיד לקבל משקפיים של עמוד התורה שבעל פה, ולהבין את מה שאני רומז פה, ובשבילו אני עושה זאת. ואז משה רבנו ביקש לראות אותו, והבורא העביר את הדורות ושם את משה רבנו בסוף הבית מדרש, בסוף האולם, לשמוע איך מתנהל שיעור של עקיבא בן יוסף, בן גרים רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה. ומשה רבנו לא הבין וחלשה דעתו, עד שנשאלה שאלה ורבי עקיבא ענה לאותו שואל, הלכה למשה מסיני. כאן זה כבר נמסר כהלכה למשה מסיני, ואז נתקררה ונרגעה דעתו של משה רבנו. יש עומק רב בדברים האלה, במסרים האלה שחזל רצו להביע בדברים הללו, אבל הם באו להביע שיש ברבי עקיבא איזה כוח מסוים של אין במשה רבנו, משום שרבי עקיבא זה תורה שבעל פה, עמוד התורה שבעל פה, ומשה רבנו בא מצד כוח אחר לגמרי שנקרא תורה שבכתב, הוא נקרא חמה, פני משה כפני חמה, פני יהושע, גם בחינת תורה שבעל פה, שהיא קולטת את האור ומפרטת אותו לפרטי פרטים עד עומקים אדירים, עד שבכללות זה כמובן שייך למערכת של הכל מתורה שבכתב, שהוא בחינת חמה. אין דבר בתורה שבכתב שלא נמצא אין דבר בתורה שבעל פה שלא יונק מהתורה שבכתב, אלא שכפי שהסביר רבנו חיים בן אתר, האור החיים הקדוש, רבי עקיבא ידע למצוא כל דבר בתורה שבעל פה, איפה הוא רמוז בתורה שבכתב, עיין באור החיים הקדוש פרשת מצורה. מאיכן זה נלקח? משה רבנו קיבל את אותם דברים, אותם מסקנות, אותם דברים, אבל את האפשרות למצוא את כל ההיקף האינסופי של פרטי ההלכות שבתורה שבעל פה, אין באותם חלקים שהתורה נדרשת בהם, בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ואין במה שנמסר במסלול האחר שנקרא הלכה למשה מסיני, את הכל, איפה זה יונק, מאיזה מקור הדברים האלה יונקים. והדבר הזה היה אצל משה רבינו בגדר עומד ותמה, עד שרבי עקיבא אומר לאותו תלמיד, הלכה למשה מסיני, זה בעצם המקור של כל מה שנאמר כאן. הבורא קושר כתרים לאותיות, ורבי עקיבא דורש על קוצו של יוד תילי תילים של הלכות, ובזה מתרבה כבוד התורה, משום שכפי שרשי אומר בסוף מסכת סוטה על המשנה הזו, משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה, משום שכל העולם ראה איך שבכל תג קטן, רמוזים כל כך הרבה מסרים, כל כך הרבה תכנים, כל כך הרבה רעיונות, ולא בראש כמו שלדורות שלנו, מדובר בראשונים כמלאכים ותכפיל כפול כמה, עד דורו של רבי עקיבא, שנתגלה לו דברים שלא נתגלו לרבי עקיבא וחבריו, כפי שאומרים חז"ל במדרש רבה, במדבר, בפרשה של חוקת בפרה אדומה, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו דברים שלא נתגלו קודם, דברים אדירים ונוראים, והכוחות האלה יונקים כולם מתורה שבכתב, ומשה רבנו רואה זאת ונתקררה דעתו כשהוא ראה את הכל. אנחנו רוצים להדגיש כאן, אנחנו רוצים לחזור לנושא שלנו, רבי עקיבא וחבריו זה עמודי התורה שבעל פה, משה רבנו זה כמובן כוח התורה שבכתב, והכל מתחיל מאברהם אבינו, ואברהם אבינו מלמד אותנו את הבסיס על מה עומד על מה עומדת כל המערכת הזו שנקראת תורה, על היותנו חסד לאברהם והאמונה של אברהם שהבה עתליה. אמונה יונקת ממידת הנדיבות והחסד, והנדיבות והחסד יונק כמובן מהאמונה, אבל אנחנו לומדים לאט לאט את מידותיו של אברהם אבינו, ואברהם אבינו הזה, כתוב כאן את המרכיב הזה של ריצה ומהירות, אל הבקר רץ אברהם, מהרו שלוש שיאים כמחסולת לושי והשיא הוגות. מה פשר המרוצה הזו? מה פשר המהירות הזו? מדובר ביהודי זקן בן 99 שנה, שעבר ניתוח לפני שלושה ימים, ניתוח הזה נקרא מילה, והוא בשלישי למילתו. זה מצב קשה לכל גיל, גם לגיל צעיר, עד כדי כך שבשלושת ימים הראשונים לאחר ברית מילה מותר אפילו לחלל שבת לצורך טיפול בעניין. יש פה איזה רמת סיכון שמתירה אפילו מחמת פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש לחלל שבת. וכאן מדובר באדם זקן בהפלגת זקנה, והוא מתרוצץ כל כך. עבור מי? עבור שלושה אנשים שנדמים כערביים. שלושה אנשים שנדמים כאנשים מאוד יהודים ופחותים. חמסין עצום ברחובות. והבורא בכוונה הוציא חמה מן ארתיקה, כדי שלא להטריח על אברהם את ההתעסקות באורחים, ביודעו עד כמה אברהם הוא בעל מידות טובות, ולא יכול להתנהל ללא שהוא באמת ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא ויעסוק בחסד בהכנסת אורחים, אבל לאור הנסיבות הרפואיות שהוא עדיין לא החלים מהניתוח, אז הבורא הקל עליו בזה שמנע ממנו אורחים, בזה שהוא גרם שהאורחים לא הסתובבו בעיר ולא בחוצות, מחמת גודל החום, חמסין אדיר, להוציא חמה מן ארתיקה. יש להניח שמדובר כאן במעלות רבות ביותר של מעלות צלסיוס שלא גורמות, שגורמות לאדם לא לצאת מהבית. והבורא רואה את המצוקה של אברהם אבינו. הוא רואה עד כמה הוא לא מסוגל לחיות בלי להיות בפעילות של דמיון לבורא. מה הוא רחום, אפתה יהיה רחום. מה הוא חנון, אפתה יהיה חנון. מה הוא גומל חסדים, אפתה יהיה גומל חסדים. ואשר על כן הוא שולח מלאכים שיראו כאילו הם ערביים, ירודים, והדבר מרגיע את נפשו של אברהם, והצער שהיה לאברהם בהיעדר אורחים, היה כנראה צער גדול יותר מהצער של הטרחה והריצה והמהירות, כמנותח בין שלושה ימים, ולכן הבורא שלח לו את אותם דמויות שנראו כאורחים. אבל שוב, מדוע אברהם צריך לרוץ? מדוע המוטיב המהירות הזה? הוא לא יכול ללכת בשקט ולעשות פעולה של שחיטה? יש שוחטים ששוחטים בארץ ישראל, יש שוחטים בארגנטינה, באורוגוואי, במקומות אחרים בעולם. אפשר לשחוט בניחותה, ועד רבה, עושים שחיטה בניחותה, מכשירים את הבשר לאכילה, בדקדוק רב. למה אברהם אבינו צריך לרוץ, ואל הבקר רץ אברהם? אדם, בוא נדמיין, אדם זקן בן קרוב למאה שנה רץ, זה תהליך קצת מסובך. למה הוא צריך לרוץ? והבורא שם את הפוקוס ושם לנו דגש, אנחנו נלמד היטב בפרשה, שאברהם אבינו מתרוצץ. והוא רץ אל אברהם וישחט בן בקר רך וטוב. הוא מבצע פעולה של שחיטה, של בקר, לא של אוף. לשחוט בקר זה כמובן הרבה יותר מורכב מאשר לשחוט אוף, והוא גם מפעיל את האחרים בצורה מהירה. ויר וירוץ לקראתם, שוב, הוא רץ בעצמו, הוא לא יכול, לא כתוב, למה לא כתוב ויר, וילך לקראתם. וירא אל השם באלון, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער, וירוץ לקראתם. למה לא וילך לקראתם? לא מספיק מכובד עם אדם שהוא כל כך חשוב, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, וכזה מרכזי, שהוא הולך לקראתם, לא מחכה שהם יבואו וידפקו לו בדלת, ויקבל את פניהם בסבר פנים יפות, אלא הוא צריך לקום מפתח האוהל, יוצא מהווילה שלו, מהקרוון, מאותו מקום, ורץ לקראת האורחים הללו. כואב, זקן, ניתוח. לא, וירוץ לקראתם. ולאחר מכן מיד הוא מפעיל ומבקש מרעייתו, מהרי, אמר לשרה, מהרי שלוש שעים כמח סולת, לושי ועשי עוגות. מה זה? תשובה בת מילה אחת, וכמדומני זה מוזכר שם בספר אבני שוהם של הגאון רבי משה לייב שחור זצל, מבאי ביתו הקרובים ביותר של רבן של ישראל, רבה הראשי של ירושלים, הרב צבי פסח פרנק זכר צדיק וקדוש לברכה, ועוד גדולי הדור. והמילה, מילת המפתח לתשובה, כתשובה לשאלות הללו, היא כבוד. וזה מעניין, נפסק להלכה, והוא מסב תשומת לב לכך הרב שחור, שגם בשולחן ארוך, כשעוסקים בהלכות הכנסת אורחים, יש דגש מיוחד על הנושא של כבוד. למהר, לרוץ, לפעול, להאיר פנים. מעולם לא ראינו בשולחן ארוך הלכות לחייך. הלכות לפעול באופן רגשי. יש הלכות מעשיות, הלכות השכמת הבוקר, הלכות תפילין, הלכות חציצה, הלכות כמובן בשר בחלב, אין ספור, בארבעה חלקי שולחן ארוך. אבל הלכות שיהיה כתוב בהם ענייני רגש בהכנסת אורחים. מעניין, בהכנסת אורחים. למה? משום שכאן להבין, הרגש הוא חלק אינטגרלי מעיקר ההלכה, איך מכניסים אורח. עיקר הכנסת אורחים זה אלמנט ששמו כבוד. הוא מרגיש נחות במידה מסוימת. אני רוצה להדגיש, אורחים בהלכה זה לא תמיד חופף למה שנקרא אורחים בשפות המודרניות היום. בשפות המודרניות, אם אני מזמין זוג חברים, מזמין אליי הביתה איזה ידיד, אז הנה אורח. מזמין לשבת, הורים, אחים, ילדים, אחיינים, גיסים וכולי, אורח. רבותיי, זה לא נקרא הכנסת אורחים מבחינת המושג ההלכתי של גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. זה נקרא ידידות, חברות, יפה. זה דברים בהחלט טובים שמגבירים אהבה ורעות, גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, יפה. אבל המושג הכנסת אורחים פירושו להכניס הביתה אדם שאין לו איפה להיות, שאין לו מה לאכול. כמו שאבא שלי זצ"ל, רבי זאב אריה שטיין זצ"ל, סיפר לנו, אבי מורי וכן אמי מורתי מרת בלימי עליה השלום, שהיה מושג כזה בחוץ לארץ. הם מדברים על הונגריה, על המקומות הללו בטרנסילבניה, שבכל קהילה, כמו שגם היום כמדומן יש בכמה מקומות באירופה ובארצות הברית ועוד, שממונה בן אדם שרואה מישהו שבא לבית הכנסת ביום חול, בעיקר בשבת, ואין לו איפה להיות, והממונה הגבאי הזה משבץ את האורחים אצל בעלי הבתים, האנשים המקומיים. שם זה הכנסת אורחים. מי לא זוכר את הכנסת האורחים של הבית הגדול והקדוש בלונדון של ג'קי לוינסון, שליטה, שיהיה בריא. בית הכנסת אורחים, היהודי הצדיק הזה, הלך ויחד בית מפואר לכל המשולחים, לכל מיני אנשים שצריכים להיות בחוץ לארץ מחמת סיבות שונות ומגוונות, מגדולי הגדולים, ראשי עולם התורה, עד קטני הקטנים, אפשר לדעת כמובן מגדול ומקטן במשקפיים של מעלה, אבל כך זה נראה פה, והיה לו בית תפשיל בביתו, והרבנית הייתה מבשלת, והופעה, ועושה, ודואג להם בשיא הכבוד לכל אחד שיהיה לו כדי מחייתו, וגם היום יש צדיקים כאלה. שם מדובר על אנשים שבאמת אין להם איפה להיות. אלה אנשים שהנושא של הארת פנים וזריזות בהכנסתם היא קריטית להרגשה שלהם. זה נקרא הכנסת אורחים שעליה נאמר שהיא גדולה מהקבלת פני השכינה, ולמדנו זאת מאברהם אבינו, שביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא שהשכינה שרתה אצלו, כפי שאומר רש"י, לבקר את החולה, או כמו שהרמב"ן אומר שהשכינה הגיעה כדי לקבל את הקורבן. ברית מילה זה כמו קורבן, עליך הורגנו כל היום, חז"ל אומרים, מה נקרא להיהרג כל היום? זה ברית המילה שהיא כניסה לסכנת נפשות. כשיש קורבן, אז יורדת אש מן השמיים לקבל את הקורבן. הוא אומר רבינו הרמב"ן, מה זה וירא אליו השם באלוני ממרא? בשביל מה הוא בא? הרי לא כתוב שהוא אמר לו כלום, מסביר הרב מבריסק. תמיד הבורא בא ואומר לו משהו, אמר לאברהם, אמר משהו. כאן כתוב שהוא הגיע ולא אמר כלום, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום ולא דיבר איתו כלום. לכן רש"י אומר הרב מבריסק, טרח לחפש והסביר שההגעה הזו של השכינה הקדושה ללא דיבור הייתה לשם קיום של תכלית בעצם ההגעה. ומהי התכלית? לבקר את החולה. הרמב"ן אומר שהתכלית בעצם ההגעה ללא דיבור זה לקבל את הקורבן של המילה, הברית מילה הראשונה בהיסטוריה של אברהם אבינו, שממש מוסר נפש למען הדבר הזה. ועם כל הגדלות והרגשת הנעימות שאין לנו השגות, איזה נועם ואיזה גודל תענוג רוחני יש במה שנקרא הקשר עם הבורא בהקבלת פני השכינה. להיות בגדר הטוב לי, קרבת אלוקים לי טוב, ואין יותר קרבת אלוקים מאשר הקבלת פני השכינה. ועם כל זה, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, אני עכשיו הולך לקבל את הערבים האלה, ולתת להם בהתחלה חלבי, חמאה וחלב, ארוחה חלבית, ולאחר זמן קצר, בן בקר רך וטוב, ארוחה בשרית. ואומר לבורא, אל נא תעבור מעל עבדך, אנא, אני מתנצל, אני רוצה, אני חייב לקבל פה את האורחים. הסיבה היא משום שאברהם אבינו ידע את האמת, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה, משום שהעולם הזה זה לא עולם של השגות, כפי שאומרים בעלי המוסר, אלא עולם של עשייה. עולם הבא זה עולם הגמול, עולם ההשגות האלוקיות של הקרבת אלוקים, שאין לה קצה וגבול בהשגה העליונה, שאין לנו שום כלים למדוד מה נקרא עונג רוחני בעולם הנצח. מעין זה הרגיש אברהם אבינו, כשהבורא התברך בא לבקר אותו, ועם כל זה, כיוון שהוא נמצא בעולם הזה בגיל 99 שנה, הוא מבין שמטרת החיים כאן היא עשייה, 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 ולא השגות ודרגות של, של וירא אליו. לכן, כשנוצרה הסיטואציה הזו שבאו פה אנשים שצריכים לשרת אותם, מיד הוא אומר לבורא, בבקשה, אני מבקש מחילה, אל נתעבור, השם אלוקים, אל נתעבור מעל עבדך. ואז הוא פונה, יוקח נע מעט מים וישענו תחת העץ. לכן, אנחנו חייבים להבין, הכנסת אורחים במושג האמיתי, והלוואי שנזכה לקיים הכנסת אורחים, באמת, כלומר, לא דברים שהם בגדר של בהחלט לוקסוס או נחמד, גם כן יפה, נחמד להיות יחד במסיבת מראים, מסיבת ידידים, ולהתענג יחדיו בשהייה המשותפת. אבל הכנסת אורחים שעליה כתוב במסכת שבת, בפרק מפנין, שלפנים נפסק להלכה שמותר אפילו לטלטל סוג מסוים של מוקצה, כדי לאפשר מקום לינה לאותם אורחים. ידוע שהחפץ חיים הקדוש, המלאך השם של הדורות האחרונים, היה מכניס אורחים, ובסוף הסעודה, בליל שבת, שהיה מציע את המיטה, וטרח, טרח מאוד להביא את ה... זה לא היה קל כמו היום, אבל הלך וטרח להביא את המקום של הלינה, ואת המיטה, ואת הכיסוי, ואת המצעים, ואת הקרית. והאורח, אחד האורחים, היה לו נעים, גדול הדור, קדוש הדור, יהודי כבר בן 70, 80, 90, מה זה, עד כדי כך, הוא אמר לו, יסלח לי כבוד הרב, אני לא נעים לי שאתה תורך בשבילי כל כך, אני מוכן, אני אעשה את זה. אמר לו החפץ חיים, סלח לי, אתה גם תניח תפילין בשבילי? אתה גם תלבש ציצית בשבילי? אולי גם תאכל מצה במקומי? אולי גם תשב בסוכה במקומי? זה החובה שלי, זה הזכות שלי. יותר מהקבלת פני השכינה, להכין לך את המצעים, להכין לך את הפוך, לסדר לך את הקריות, להכין לך את המגבת, להכין לך את הנגל ועשר, את הנטלה ואת הקערה שתוכל מיד על הבוקר, מיד עם אמירת מודה אני בפקיחת העיניים, מיד ליטול ידיך ולסלק את הרוח רע כדי שתזכה ביותר ירד שמיים, אפילו פסיעה אחת, לא לפסוע ללא נטילה, ללא נטילת ידיים וסילוק רוח רע. תן לי את הזכות הזו להציע את המיטה. האורח האמיתי זה אדם שאין לו איפה לישון. אין לו איפה לאכול, אין לו מה לאכול. ומגיעים בעלי בתים, כמו שנהוג באירופה, וכמו שאבא ואמא סיפרו, אז היו אנשים קבועים בבית הכנסת, שהם ממונים, פעם קראו לזה חברה סכנוס הסורחים, היה חברת משניות, חברת שס, חברת הלוויית המת, חברת ביקור חולים, והייתה חברה, היינו קבוצת אנשים, שממונה בקהילה, על כל נושא האורחים. כך נראית קהילה יהודית. הקהילה היא ההפך מאגו. כל אחד מסייע לשני, כל אחד עוזר לשני. קהילה שמטרתה לסייע זה לזה ולארגן חיי קהילתיות מלאה, מלאים, חיים מלאים בעזרה הדדית. אני יכול להגיד לכם שיש יישוב בצפון הארץ שאומרים שביישוב הזה, יישוב חרדי, שהוא סמוך לחיפה, שמה אין עקרים, אין עקרות, אין תופעה שנקראת אדם שלא זוכה לפרי בטן. אומרים שזה היה זכות של הרב אליהו לופיאן, הגאון החסיד הקדוש הזה, שזכה והיה, זכה המקום, והוא היה שוכן בין אותם כ-20 שנה כמדומני, ושם ישנם חלי חיי קהילתיות חזקים מאוד, ועזרה הדדית בבית, שנים על גבי שנים. אחד ההתנהגויות בישיבת כנסת חזקיהו, שזוכרני כנער, שהעלתה על נס את ההתנהלות שלהם, הייתה ששם, שבאים ליטול ידיים לסעודה, או איזושהי נטילת ידיים, לא ממלאים את הספל במים, הואיל והספל כבר מלא על ידי הקודם, אלא מילוי הספל הוא לאחר שאני כבר נטלתי את ידיי, אז אני סיימתי לקיים את הנטילה, ואז אני ממלא את הספל הריק לבא אחריי בתור. אומרים שהגה את זה רבינו אליהו לופיאן, הרי אתה בן כך ממלא את הספל. למה שתמלא את הספל בתור אגואיסט לעצמך? תמלא את הספל לבא אחריך, וכל אחד ימלא את הספל לבא אחריו. כמה אנשים צריכים חיזוקים בנושאים האלה, נסליחה, חוץ מכבודכם, שמדובר על ניקיון חדרי שירותים, שאני רואה כל מיני שלטים. אדוני, יש אחריך עוד מישהו שישתמש במקום הזה. אשרנה את המקום נקי. אשרנה את המקום הזה בצורה פדנטית ראויה. תחשוב על מי שבא אחריך בתור, ותבצע את פעולות הניקיון הנדרשות, ותשאיר מקום ריחני, תשאיר מקום נקי. עשה טובה. תגרום בבקשה לקידוש השם, כמה זה חשוב. אז שם, בכפר חסידים, היה מצב שהרגילו את הבחורים בישיבה למלא לאחר שהם השתמשו בספל עבור הבא אחריהם באותו קיור. ושם היו, עד היום כנראה, חברות שעוזרות זה לזה מאוד מאוד. יש יולדת, מיד מתכנסות כל הנשים ולוקחות את הילדים של היולדת כל אחת לביתה, וכמובן דואגות לילדים הקטנים יותר, דואגות למזון לבני המשפחה, דואגות לניקיון הבית, דואגות לצייד אותה כשהיא חוזרת הביתה בטיטולים, בכל מה שנדרש לתינוק. חיי קהילתיות עצומים, מצב שבו כשאדם צריך שמחה מיד נחלצות כל הקרות הבית לאפות עוגות, להכין תבשילים לצורך פדיון הבן או ברית מילה או סעודת יצחק, ברית יצחק של שלום זכר, שלום זוכר או בר מצווה, מי מדבר על חתונה או שבע ברכות. חיי קהילתיות אדירים. אומרים שיש שם ברכה, אני שמעתי את זה ממקרה אחד מעשי, שאין עקרות, ברכת שמיים. היה יהודי עקר מישיבת מיר בעוברך שלא זכה לפרי בטן, אמרו לו תשמע אולי תנסה ותלך לגור שם באזור הזה ותחול עליך ברכת הרב לופיאן זצל. הוא הלך בשלב הראשון ולא ראה שינוי, עד שאמרו לו אדוני לא מספיק לזכור דירה, צריך לקנות פה דירה. לא מספיק לזכור, לזכור זה לא, כנראה לא הברכה היא במי שדר במקום. ואז הוא באמת לא בחל בשום, מה לא יעשה האדם למען זה שלא ימות. מי שאין לו בנים חשוב כמת, ואכן נפקד בהמשך. הכל פנים, אנחנו רק רוצים לבטא את העובדה שבחיי קהילתיות יהודית יש בין שאר החברות, חברת ש"ס, חברת משניות, בין בנושאים שבין אדם למקום כמו לימוד תורה, בין בנושאים שבין אדם למקום כמו ביקור חולים וכולי, יש חברת הכנסת אורחים. אז אבא ואמא סיפרו שקבוע היה בן אדם שרואה מישהו לא מוכר, מישהו שהוא חדש פה בקהילה או מישהו עובר אורח, מיד ארגנו לו מקום. אבא היה מספר איך שהבית שלהם בסס רגן שבטרנסילבניה היה בית הכנסת אורחים, וכן אצל הרב של אותה עיירה, הרבי קראו לו רבי ישראל יעקב וישורון רובין, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם הרב פריינד, זכר צדיק לברכה, הגיעו מיד לשם אנשים עוברי אורח ממקום למקום, והרבנית, האישה, הגבר, הבעל הבית, היה אומר לאורחים, שוין צידלבצן, דבר ראשון לגשת לרב, אבא היה מחכה את המילים של בעל הבית, דבר ראשון למטבח, דבר ראשון, כמו שמספרים על החפץ חיים, היה מגיעים עוברי אורח, דבר ראשון תשתה משהו, תאכל משהו, תנוח. אנשים מגיעים לפעמים לבית, לפעמים בית נמצא בקומה גבוהה, ותורכים 4, 5, 6 קומות עד שמגיעים לבית הזה, או סתם מעמל הדרך, מתחילים לדבר איתו, מתחילים, אדוני, קודם תדאג לגוף שלו, קודם שישתה משהו, קודם תושיב אותו על קורסה נוחה, שינוח, שירגיש נעים, תן לו להירגע מטרחת הדרך, זאת הכנסת אורחים במובן מסוים גם היום, בחלק הזה שכרגע הוא לחוץ, כרגע הוא קצת רעב, חפץ חיים, כמה עובדות, קודם לרבנית, קודם תשתה משהו, איפה אתה יושן? מי לא זוכר את הסיפור על אותו בחור שהגיע בסמוך לשבת להיבחן כנראה לישיבת רדין אצל החפץ חיים, וכמובן לא היה לו איפה בדיוק לשרות, אז הוא הכניס אותו אליו ואמר לו החפץ חיים, תשמע אתה כוח חייף, לך לישון, קח קודם תנוח, תאגור כוחות, הוא היה כל כך עייף, ישן וישן וישן. הגיע זמן קידוש בליל שבת, הגיע זמן סעודה, והוא לא מתעורר, וחפץ חיים גם לא רצה לעורר אותו. מצד שני, היה לחפץ חיים את אשתו ועם בני הבית, אז הוא עשה, תשמע, מה זה גאונות בחסד שהולכת יחד עם גאונות בתורה, כמו אצל רב חיים הלוי סולובייצ'יק, רב חיים בריסקר. תראה איך שזה הולך ביחד. הוא, החפץ חיים, אמר, היה קידוש שם, או שהוא הוציא אותם, או שהוא, האישה הרבנית עשתה את הקידוש, נשים וגברים חייבים באותה רמה, בכל מצוות שבת. והוא אמר להם, תאכלו אתם, אני אשאר לאכול עם הבחור הזה, אני לא רוצה שיוכל לבד עם הנער הזה. אתם תאכלו, וחפץ חיים ישב איתם בסעודה, והגישו שם מנה ראשונה, מנה שנייה, כדרך ביתו, אבל הוא לא נגע בשום אוכל מהסעודה, הוא רק השתתף עם בני ביתו, והם גמרו את הזמירות, גמרו את הדברי תורה, גמרו את ברכת המזון, והלכו ללינת לילה של עונג שינה בשבת תענוג, והחפץ חיים לא אכל מאומה, וממתין וממתין עד 3:00 לפנות בוקר, שאותו נער מתעורר ומתעשת מתרדמתו הארוכה, ושואל איפה הוא נמצא, והחפץ חיים מלטף אותו, ינקלה וקסטח, בוא תתעורר, נוטל ידיים, שוטף את פניו, בוא יום ליל שבת, בוא תעשה קידוש, והוא מקדש אותו נער, והחפץ חיים אוכל איתו חלות, מנה ראשונה, מנה שנייה, דברי תורה, זמירות, 4:00 לפנות בוקר. זאת הכנסת אורחים שהיא גדולה מהקבלת פני השכינה. מה הרעיון שמאחורי זה? הלכה בהלכות הכנסת אורחים שנלמדה מעמוד החסד. הגנים האלה יש לחפץ חיים מאברהם אבינו, ולכל יהודי יש אותם, אלא שהוא מלבה אותם, הוא מגדיל אותם, הוא מוציא אותם מן הכוח אל הפועל. הוא עושה איתם את התרגולים הנכונים, זה נשמת אלוקים, הוא כרגע במצוקה, המצוקה שלו זה עייפות, המצוקה שלו זה רעב, צמא, בלבול. קודם תתיישב בדעתך, תנוח מעמל הדרך. ככה למדנו אצל אבותינו איך מתנהגים. למה? זה לא רק עניין פיזי של רעבון, זה עניין של כבוד. אורח שאין לו איפה לישון ואין לו איפה לאכול, באיזשהו מקום, באופן התחלתי, הוא מרגיש נחות, הוא מרגיש מסכן, הוא מרגיש באיזשהו מקום באמת ירוד. מה? קח מלון. לא, אין לו כסף לשלם למלון, אין לו. כל כולו בא פה לאדרבה, לאסוף כספים. אין לו כסף. אין לו כסף לממן חדר לינה. גם חבל על הכסף הזה. הכסף הזה עדיף לו לצורכי השליחות שלו כאן בחוץ לארץ, או בארץ עצמה ממקום למקום. אני זוכר את אבא ואמא שלי, כל מיני משולחים שהיו מגיעים מחיפה ומירושלים לפתח תקווה. ואז, לפני כ-30, 40, 50 שנה, 60 שנה אפילו, התחבורה הייתה הרבה פחות משוכללת מאשר היום, הניידות הייתה הרבה יותר קשה מירושלים לפתח תקווה, אוטובוסים בתדירות הרבה יותר נמוכה, וכן הלאה. אז היו מגיעים אותם משולחים שהיו ממונים על החזקת כוללים, מה זאת אומרת החזקת כוללים? לשלם את המקולץ' ואת המזון ואת הטלפון או את החשמל לבן תורה, כדי שיוכל ללמוד תורה ולהגות בתורת בוראו בניחותה, ואותם אנשים לקחו על עצמם את מימון המקולץ' וטיפולי השיניים של הילדים של אותם תלמידי חכמים. זה נקרא להחזיק כולל, כן? אני לוקח על עצמי לממן לך מקולץ', שב תלמד בשקט ואני אזכה להיות שותף בתורתך. אותם אנשים הגיעו אלינו לרוב עם מויזר 13 בפתח תקווה, או לרחוב אחד העם 13 בפתח תקווה, והיו משתהים שם שבוע, שבועיים, כולל כביסות. מדובר בבית עם שירותים אחד בלבד. ואצלנו היה ברור פשוט שזה הנוהל. התברר לי שהם למדו את זה מאבותיהם בטרנסילבניה, אם זה בביקסד שבטרנסילבניה, מקום מושבה של אמי מורתי, אם זה בססרגן שבטרנסילבניה, בביקסד היה אדמור הצדיק הקדוש רבי הרב פיש זצל, ובססרגן, כפי שהזכרנו קודם, הרבנים רובין ופריינד, שזה היה צורת ההתנהלות והרגלים לקבל אנשים ככל שהם מוזנחים יותר, חלשים יותר, כך יותר הייתה התייחסות מכבדת, משום שזה כהקבלת, או יותר מהקבלת פני השכינה. כבוד למנוע את תחושת הנחיתות, שנזכה בעזרת השם ללכת בדרכי אבותינו ולקיים את מה שאומר אליהו הנביא בספרות תנא דבאליהו, חייב אדם לומר, חייב, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב, יגיעו נגיעה קלה, הגעה כלשהי, ובזה נזכה לזכות האבות, לסניגוריה של אבותינו הקדושים, לישועות והמון המון שמחה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.